חדר מורים, מורות ומורים מדברים חינוך, מבית בית המחנכים.
אז היום י' באדר, תענית אסתר, וגם יום ציון הקרב על תל חי, ואני מרגיש שאין דרך טובה יותר מלפתוח את השיחה הזאת, ולהתייחס לשני התאריכים האלה. אסתר בעצם מתחילה את הצום שלה רק אחרי שמרדכי מסביר לה מה קורה, כי אין לה מושג מה קורה. היא מנותקת, היא מנותקת מההוויה של העם שלה, במודע או לא במודע, בהחלטה או לא בהחלטה, זה לא משנה, היא מנותקת לחלוטין. וכשמרדכי שם את היא מגלה, כן, נודע לה שהוא מסתובב מחוץ לשער המלך בבגדי שק ואפר על הראש, והיא לא מבינה מה הוא עושה, הוא משפיל, הוא כאילו מה זה, הוא איש עם מעמד, מה הוא עושה? ואז הוא מספר לה, ובעצם מתחיל התהליך של ונהפוך הוא בעלילה של מגילת אסתר, ושבעצם אסתר מתחברת לזהות שלה ולעם שלה, וגם פועלת כדי להושיע את העם. וזה נקודה מאוד מאוד חשובה מבחינתי, החיבור לגורל של העם והחיבור לזהות ולשאלות מאוד מאוד בסיסיות שאנחנו נאלצנו בחצי שנה האחרונה לשאול את עצמנו. וזה מתחבר ליהוד א' באדר ולציון הקרב על תל חי, שהמגינים על תל חי לא היו מוכנים לעזוב את הנקודה הזאת ונלחמו עליה, וזה היה אידיאולוגיה, זה לא איזה גחמה. ובזכות הקרב הזה ובכלל בזכות ההתיישבות באצבע הגליל, נקבעו הגבולות של מדינת ישראל. זה דרמטי לאין שיעור. והיום היה טקס בכפר גלעדי שארגנו אותו לובי 1701, שזה תנועת מחאה שקמה הציבה לעצמה יעדים בעצם שהמציאות בצפון לא תחזור להיות מה שהייתה. בכל שנה יש שם טקס ממלכתי, והשנה הם ארגנו את הטקס כי אין טקס ממלכתי, וזה היה סוג של טקס פיראטי כזה, וראיתי את התמונות משם, וזה היה מאוד 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 מרגש. כפר גלעדי היום אחד מהיישובים שפונו, קיבוץ שיש בו חיים שוקקים, והיום הוא ריק ושומם. ואנחנו בתוך איזה סיפור מאוד 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 גדול שקורה במדינת ישראל, שההשלכות שלו כמובן לא ברורות לנו עדיין, ואנחנו בתוך המקום החינוכי שלנו הקטן, אנחנו חלק ממנו.
אז אתה באמת פתחת בניתוק, ואני חושבת שחלק גדול מהסיבה שלנו כל כך חשוב לעשות את הפרק הזה, זה ממש זה. כי אם עשינו בשלבים יותר מוקדמים של המלחמה, פרקים שעוסקים בבתי ספר של המפונים וכולי, אז זה באמת התמקד הרבה בחבר'ה של העוטף, שהסיפור שלהם הוא בפרונט, מסיבות מובנות. אבל בעצם איזושהי תחושה שאנחנו מתקרבים לחצי שנה בתוך הדבר הזה, שיש חלק ענקי, שהוא פשוט מחוץ לתודעה, שהחיים שלו הפוכים, והוא שקוף עבור רובנו. אז אנחנו נרצה בפרק הזה קצת לשים זרקור על תלמידי ומורי הצפון. אז קדימה. אז ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, חדר מורים. אני יעל.
אני איתם, שנינו מורים, וכיף שהצטרפתם אלינו לדבר ביחד חינוך.
אז מצטרף אלינו היום נטע רוזנבליט, מנהל החטיבה העליונה בבית החינוך המשותף עמק החולה, שנמצא בקיבוץ כפר בלום, ובעוד מקומות. נטע, אתה רוצה לספר קצת על עצמך?
אני קודם כל אגיד שאני שומע דוק בחופשות קיץ בעיקר, ובחופשות בכלל של הפודקאסט. זה בעיקר הזמן שיש לי נחת רוח לשמוע את הפודקאסט, ואני מאוד מאוד נהנה. אז קוראים לי נטע רוזנבליט. גדלתי בעמק ישראל, וזה מעניין, בהמשך אני אסביר למה. בכיתה ז' ההורים שלי עברו למטולה, עיירת הרפאים של ימינו, וגדלתי שם, ביליתי את שנות נערותיי. הייתי במכינה קדם צבאית, אחרי בית הספר בבית ישראל בגילו בירושלים. התגייסתי לשירות צבאי, התגלגלתי בכל מיני מקומות בצבא, השתחררתי ב-5 באוקטובר, לא זוכר מתי זה היה, 2011, משהו כזה, וב-30 לאוקטובר התיישבתי על ספסל הלימודים ליד איתמר ויעל, והחלטתי שאני רוצה לממש את מה שרציתי, וזה להיות מורה למקצועות היהדות בכללי, ואני נשוי לנועה, יש לנו שתי בנות, אלמה ונור, ובנינו את ביתנו בקיבוץ הגושרים. עוד כשלמדנו בירושלים ידענו שאנחנו חוזרים לגליל, שזה הבית שלנו, שם המשפחות שלנו, שם האדמה שלנו, וזהו. ואני בעצם עבדתי 3 שנים בבית ספר סליקסברג בירושלים. כשעברנו לגליל אז ככה בחנתי ובדקתי, והגורל הוביל אותי לבית החינוך המשותף עמק החולה, שנקרא לו מעכשיו בקצרה עמק החולה, ואני שם, זאת השנה השישית, עשיתי סבב חינוך, התחלתי סבב של ריכוז שכבה, ובעצם לפני שנה, בסוף השנה, ממש ב-12 ביוני, המנהלת שלי התקשרה אליי, ומנהלת חטיבה העליונה שלי התקשרה אליי, ואמרה לי שהיא קיבלה את ניהול בית הספר, ואז לקח לי כמה ימים, והחלטתי להגיש מועמדות, וקיבלתי את התפקיד, ובאמת הספקתי לנהל חטיבה עליונה במשך 3 שבועות, עד שיצאנו לחופשה וקרה מה שקרה.
אז אני אתן באמת איזשהו ספתח, אנחנו באמת יש לנו עד היום קבוצה פעילה של המחזור שלנו ברביבים, והיא משמשת למגוון של נושאים, ברומו ולא ברומו של עולם. ובעצם באיזשהו שלב לקראת סוף אוקטובר, אז התחיל איזשהו דיון, תנו לי רעיונות לשיעורי חינוך וכזה, וגלגל, ואנשים נותנים רעיונות, ואז אתה, נטע, כתבת, אנחנו נחזור לפגוש תלמידים בתשפ"ה, וזה היה מין איזה, כאילו, אני אפילו לא יודעת להגיד אם זה היה עדיין אגרוף, כמו שכאילו, אמרתי אצלי, מה? כאילו, הוא צוחק. זה לא, כאילו לא הצלחתי להבין אפילו באיזה נימה זה נאמר, כי אנחנו באוקטובר, איך אפשר בכלל לחשוב שדבר כזה יקרה? ואז קצת באמת התחלנו ככה לשאול, מה, תספרו קצת מה קורה איתכם, ובאמת, גם נטע וגם חברה נוספת שלנו שגר בצפון ובלמדת בצפון שיתפה, וכאילו הבנו כזה קצת את ההלם מהמצב, ואז היא כתבה שהיא מודה שזה אפילו קצת שובר אותה שאחרים ממשיכים ואתם לא. וזה היה כזה באמת פתאום כאילו איזה רגע של וואי, אנחנו, כאילו כמה אנחנו מרוכזים באמת בעצמנו, וכמה אנחנו בכלל בלי הבנה לגבי מה שקורה, ובאמת נגיד שכאילו במדרג האבל ודברים כאלה, אז כאילו הצפון באמת במקום נורא נמוך, כאילו זה לא תופס כותרות, זה לא, כביכול זה כאילו לא מעניין אף אחד. אז בוא נטע תספר לנו קצת איך בעצם נראית הלמידה, אם אפשר לקרוא לזה, תגיד לנו אתה, למידה, בגרויות, זאת אומרת אתה רכז חטיבה עליונה, מנהל חטיבה עליונה, לא, זה לא עכשיו, אז מה, איך זה נראה? פיזית, מהותית?
אני אתחיל מההתחלה, אני חושב ששווה פה איזו סקירה רגע של הדברים הרצף בזמן, כי קרו הרבה דברים. אני אמרתי לגרמניה בשביל לאוקטובר בשעה 4:50 במשלחת של 18 תלמידים ועוד 2 נשות צוות. כשנחתנו בקונקשן שהיה לנו בפרנקפורט, התחלתי לשמוע לחשושים של תלמידים שפתחו את הטלפונים ואמרו כל מיני דברים, ואז כשיצאתי, הדיילת אמרה לי, אתם לא מבינים מה קורה בישראל, דיברה איתי כאילו דיילת של לופטהנזה, כן? אתה לא מבין מה קורה בישראל, זה נורא, נורא לשמוע את זה. לא הבנו מה קורה, מן הסתם, גם בארץ לא הבינו מה קורה. ירדנו מהמטוס, היה לנו קונקשן קצר, אמרתי לתלמידים, תקשיבו, אני רק מבקש, תכבו את הטלפונים, אל תסתכלו על מה שקורה בטלפונים, בסרטונים, ברשתות החברתיות, ובואו נרוץ לקונקשן. ובאמת, די מהר הבנו, וגם עשינו איזה זום ככה עם הארץ, הבנו שאנחנו צריכים לחזור לארץ, שלא נכון להישאר עם תלמידים בגרמניה. ביום ראשון בערב קיבלנו ידיעה לבוגר שלנו מקיבוץ שדה נחמיה, רגב עמר, זכרו לברכה, שנהרג בקרב בכיסופים, והיינו צריכים לבשר את זה לתלמידים בשלישי בבוקר, בשני בבוקר נדמה לי, בבית ספר בגרמניה. 5 מהתלמידות שלנו הם היו חניכות שלו בקיבוץ.
וואו.
ובאותו ערב ככה חזרנו מהפעילות, ודיברתי עם נועה אשתי, ואז היא אמרה לי, תקשיב, ההודעה הבאה תהיה הרבה יותר קשה, אז תחזרו לארץ, תעשה מה שאפשר. באמת ברביעי בבוקר, האחראית מטעם המחוז שאנחנו עובדים איתו, התקשרה אלינו ואמרה שיש טיסות חילוץ של לופטנזה, אם אנחנו רוצים לבדוק אפשרות לעלות, ובחמישי למחרת, ב-4 לפנות בוקר יצאנו עם טנדרים כאלה של המחוז, לקחו אותנו לציריך, ומציריך טסנו לארץ. חזרנו לארץ ובעצם חזרנו למציאות מאוד כאוטית, אנשים התפנו מכל הגליל העליון, ממש, כמעט מכל המקומות, והתחלנו בעצם בניסיון להבין מה קורה איתנו רגע, גם ברמה האישית, כל אחד היה צריך להתאפס על החיים שלו, אני בקיבוץ הגושרים, אז משפחה שלי הסתובבה בארץ בשבוע הראשון, אחרי שחזרתי נסענו לסופש בבית, ישנו בממד, והתלבטנו, ובסוף החלטנו שאנחנו פה מגיעים לקיבוץ יפעת, ופה התמקמנו, אבל כל אחד היה צריך להתאפס על החיים שלו, וזה דרמטי, בית ספר, ארגון של 1,200 תלמידים, וזור ה-190 אנשי צוות ועובדי מנהלה, וכולם צריכים להתארגן על החיים שלהם.
להתארגן על החיים זה אומר כאילו, איפה אני גר?
איפה אני גר?
איך אני חוסך כסף? זה ממש דברים ברמה של כאילו,
איפה אני גר?
נחתתי בארץ, לאן אני הולך?
ממש ככה, ממש ברמה הבסיסית, באמת הדברים הכי בסיסיים, המחשבות היו מחשבות של הדברים הכי בסיסיים, כמובן אנשי צוות שגויסו מיד, כיתות הכוננות שהוקמו די מהר, ובית הספר תוך שבועיים הפך להיות בסיס צבאי, הגיעו אליו יחידות צבאיות שפשוט השתלטו עליו, היה בצפון סדר כוחות שלא היה מאז מלחמת לבנון השנייה, ואפילו קצת יותר.
הדבר הזה קורה באיזשהו שיח איתכם? זאת אומרת, יש לכם... לא. כאילו, אתם פשוט מגלים שאוקיי, עכשיו... זה מה שקורה אצלנו במבנה.
כן, לא, היה איזשהו שיח מן הסתם, בסוף, את יודעת, יש שם קוד ויש שם צריך לפתוח.
לא, כן, אבל כאילו זה לא משהו, זאת אומרת, לצורך הדוגמה, אם רציתם לבנות באיזשהו שלב על לעשות משהו זה, אז כאילו אתם מבינים שזה מופקע מהידיים שלכם.
בשלב הזה בכלל אין מחשבה להשתמש במבנים של בית ספר. האזור הוא אזור, הוא שטח כינוס של... 3 או 4 אוגדות, אני לא יודע בדיוק את הכמויות של ה... זה האזור שלנו, זה כל הגליל העליון, מהדרום של הגליל העליון ועד מטולה. אין בכלל מחשבה להשתמש במבנה של בית ספר.
מבחינת תלמידים ואנשי צוות, כאילו מבחינת אחוזים, כמה נשארו בבתים, כמה פונו או התפנו?
אז בשלב ראשון, אני קשה להבהיר את הנקודה הזאת, אבל המועצה שלנו שלחה הודעות לכולם לברוח, בסדר? בשלב הראשון, ולהתפנות, וכל מי שלא הכרחי שיהיה בגליל, שלא יהיה. אז הרבה מאוד יצאו, ואז התחיל התהליך של הסדרת הדבר הזה, זאת אומרת, הצבא הגדיר מה מבחינתו, איזה האזורים שצריך לפנות,
זאת אומרת, המועצה אומרת את זה לתושבים, בלי שעדיין יש מימון, בלי שיש לכם, נגיד, מלונות ללכת אליהם, זה כל אחד, תברחו, כאילו אתם באיזה...
שום דבר, שום דבר. המימון הגיע הרבה יותר מאוחר, היו הבטחות, אבל המימון, ראינו אותו בפועל הרבה יותר מאוחר.
והתרחיש, כאילו, צריך להזכיר, כי עכשיו גם עולות שאלות, אם היה צריך לפנות, לא צריך לפנות. אני חושב, תקן אותי, אם אני טועה, שהחשש היה מחדירה, כלומר, בסגנון מה שעשו בעזה, שעשו בצפון. זה כבר לא היה חשש, כאילו, של... רק טילים, אלא כאילו, אני חושב שזה אולי מסביר את תנועת הבריחה הזאת.
זה חד משמעית. ברגע שהתבררו התמונות מהעוטף, אנשים לא יכלו רגשית, נפשית, מנטלית, להישאר בקרוב לגבול. פתאום גילינו מושג חדש שלא ידענו אותו לפני. אגב, אני ידעתי אותו. כוח רדואן. פתאום זה הפך להיות משהו שכולם מכירים. ויש עוד איומים שהיום אנחנו יודעים אותם, שחלקם, אני ידעתי בגלל היסטוריה שלי בצבא, אבל נגיד האיום של הבורקן, שזה טיל קצר טווח, שהוא פשוט עושה נזק אדיר, זה חצי טון חומר נפץ, ואותי זה ממש ממש הפחיד, הרבה יותר מרדואן, כי הבנתי שברגע שהצבא הגיע, אז יהיה קשה לבצע את הדבר הזה. אבל כן, זה היה התמונה של אנשים. אנשים ראו את ה... ואנשים שחיים, גם את זה צריך להבין, אנשים שחיים בהתיישבות הכפרית, רואים את קיבוץ בערי והם רואים את הבית שלהם. זה מה שהם רואים. והם מתחילים לחשוב, וואו, זה יכול לקרות אצלי, הנה פה, הם היו יכולים להיכנס מפה. עכשיו, בנקודת זמן הזאת, אני אין לי מילה וחצי מילה על הפינוי. הפינוי היה מוצדק. מבחינה הזאת שהיה רגע צריך להבין מה קורה. אבל מבחינת בית ספר בשלב הזה, בשבועיים הראשונים, ניסינו להתאפס על עצמנו. התחלנו למידה מרחוק, לא קראנו לזה למידה. רצינו לעשות בעיקר מפגשים, רגע לאסוף את התלמידים, רגע לראות אותם, לשמוע אותם, להעביר להם כמה מסרים, לראות אם הם יכולים אולי להתנדב. אבל זה היה מאוד קשה, כי גם התחיל, אחרי שבועיים התחיל הפינוי המוסדר, והפינוי המוסדר זה אומר שאנשים מתמקמים במלונות, וחיים בחדר אחד, שאין להם בכך תנאים לקיים את הדבר הזה, ואנחנו כולנו בוגרי מערכת החינוך בתקופת הקורונה, אז גם הבנו שהערך של למידה מרחוק הוא ערך מוגבל, יש לו יתרונות במקומות מסוימים, אבל כשיטת עבודה הוא לא דבר מוצלח, ובעצם חיפשנו איך אנחנו נפגשים עם התלמידים בכל זאת, ואיך אנחנו כן מחזירים איזה למידה. התחלנו יותר לייצר עוגנים לימודיים מרחוק של משימות בעיקר, והקמנו בעצם מרחבי למידה בתוך היישובים. תחשבו שבית ספר מפעיל מערך של 11 מרכזי למידה ביישובים, וצריך לחלק את המורים, ככה שיהיה כל שבוע מורה למתמטיקה שמגיע לפה, אגב, לא בהכרח מורה של 4 ו-5 יחידות, מורה למתמטיקה, והוא יתרגל עם כולם, ניסינו לעשות חלוקה, שיהיה גם איזשהו היגיון, אבל אי אפשר. בטח כשבשלב הזה רוב המורים שלנו היו מפונים, הוא היה שלב תפר כזה. מאוד מורכב מבחינת כוח אדם.
יישובים שבהם השלוחות זה היישובים שמלכתחילה התלמידים גרים, או יישובים שאליהם
לא,
הם פונו?
אנחנו במהר מאוד, יחסית, המדינה לקחה, לא המדינה, בהתחלה גורמים אזרחיים לקחו אחריות על המפונים, אחרי זה המדינה נכנסה ולקחה אחריות על המפונים, וגם הקימה מסגרות למפונים, ובשלב הזה אנחנו התנתקנו מהאחריות הישירה, כמובן שיש לנו אחריות, הם תלמידים שלנו, אנחנו גם רואים אותם כתלמידים שלנו, אבל האחריות הישירה לקיום שגרת יום לימודית היא לא עלינו. כן, עשינו בהתחלה להיפגש איתם בצורה סדורה יחסית במלונות וכזה, ניסינו, אבל אנחנו מדברים על יישובים שלא פונו, שהתמלו אחרי שלושה שבועות, התמלו מחדש, בעיקר בחלק של מרכז ודרום העמק, מי שמכיר מקו שדה אליעזר יסוד המעלה ודרומה, שזה חלק משמעותי מאוכלוסיית בית הספר שלנו, ויש לנו את הארבעה קיבוצים שלא פונו, שהם בעצם בקו העימות עדיין, שזה שדה נחמיה, כפר בלום, נאות מרדכי וגונן, הם חלק מקיבוצי השמינייה, ככה קוראים להם במועצה אזורית הגליל העליון, שזה קיבוצים שנמצאים בקו העימות ולא פונו, מסיבות ביטחוניות כאלה ואחרות. אז שמה היה לנו הגבלה שאפשר ללמוד רק בתוך מרחב מוגן, כלומר בתוך מקלטים, אז היה תהליך גם של לבדוק עם כל יישוב, איפה אפשר לקיים את הדבר הזה, ואז להכשיר ולמצוא את האיש קשר, ולמצוא מי יהיה אחראי מטעם בית ספר, רצינו שזה יהיה אנשים מתוך הקהילה. זה היה תהליך מאוד מעניין, ניסוי אנתרופולוגי כזה חינוכי, ויצרנו תוך חודש, זה היה מערכת די משומנת, הרבה מאוד אתגר מבחינת בניית הלוח השבועי של המורים, הרבה מאוד התעסקות בממש, זה כמו, זה סדרנות עבודה ממש של פעם כזה. אבל כן הצלחנו לייצר משהו, ובחלק מהמקומות הייתה הצלחה ממש גדולה, ובחלק לקח יותר זמן, אבל כבר אז הבנו שזה לא מספיק, אנחנו חייבים להפגיש את התלמידים אחד עם השני, חייבים להוציא אותם מהיישובים, וזה שלב שכבר במרכז ודרום העמק, חיים מתחילים לחזור לאיזשהו סוג של שגרת חירום כזאת, אפשר יותר, כאילו מדברים על תחילת, על סוף נובמבר, תחילת דצמבר, ואנחנו דיברנו על איחוד מרכז דרום, איפה נעשה את זה, איפה יש מקומות שיכולים להכיל סדר גודל של 500 תלמידים, אין, אז איפה יש מקומות, איפה יש מבנים, אוקיי, עלו כמה אפשרויות, ובסוף הגענו לבית ספר יסודי מבוא הגליל בקיבוץ איילת השחר, אבל עם בית ספר יסודי יש בעיה, כי יש בו בית ספר יסודי, אז אפשר להפעיל אותו רק במשמרת שנייה, החל משעה, באחת התלמידים שמסיימים, אנחנו, יש את העניינים של ההסעות, שזה תפר שהוא באזורי ספר הוא מאוד מורכב, אז רק אנחנו מתחילים ללמד שם מרבע לשתיים עד רבע לחמש, עכשיו קצת הערכנו את זה.
אתה אומר עכשיו, זאת אומרת, עד עכשיו אתם מלמדים במשמרת אחרי צהריים.
רגע, יעל, רק התחלתי. התחלנו ללמד שם, וזה היה מענה רק למרכז דרום, בצפון עדיין למדו ביישובים, זאת אומרת, אנחנו מנהלים שני מערכים שהם שונים לחלוטין, בצפון יש לנו מערך של למידה ביישובים, בדרום ובמרכז מתחילים להגיע לבית ספר יסודי שלא מותאם, מבחינת הכל הוא לא מותאם, הוא קטן, הכיסאות קטנים, השולחנות קטנים, יש מגירות כאלה
שמפריעות. אני מדמיינת את י' בטניקים יושבים על הכיסאות הגמדיים של כיתות א'.
אז כן, אז עשינו התאמה שי' בטניקים יהיו במכלול של ו'. לא שזה כזה משנה, כן, בסוף זה ג'מוסים שיושבים בכיסאות של גמדים, וזה אתגר מאוד מאוד גדול, החוסר התאמה הזה, וגם אנחנו עורכים שזה דבר מורכב. החזקנו ככה עד חנוכה, חנוכה עוד פעם הבנו שגם בצפון צריך לעשות איזה שינוי, ואז גם קיבלנו אישור מפיקוד צפון ופיקוד העורף להביא את תלמידי ארבעת הקיבוצים לקמפוס המקורי, הצבא התפנה משם, שימו לב, רק בחנוכה הצבא התפנה משם, ואז פתחנו בסוף דצמבר, פתחנו גם את המרחב החינוכי בקמפוס המקורי עבור ארבעת הקיבוצים האלה, זה קמפוס בוטיק כזה, הוא קטן, יש בו סדר גודל של פוטנציאל כמעט 300, בפועל אזור ה-200 שמגיעים, והוא מבחינת המבנים והפסיליטיז הוא מותאם לחלוטין. ואנחנו מדברים על
כאילו 12. בפריסה של שכבות, כי אני מתאר את עצמי שכן שמרתם עדיין על חלוקה של שכבות.
מה שלא יכולנו לעשות ביישובים, ביישובים חילקנו לחטיבות, כי לא יכולנו לתת מענה לפי שכבות, זה לא סביר בתוך קיבוץ, יישובים שהם לא גדולים מספיק בשביל
לעשות את זה. זהו, כאילו כמה תלמידים יושבים ביחד בכיתה בקונסטלציה הזאת?
אז זה משתנה בין המרחבים, אבל בגדול אנחנו הגענו עכשיו למצב שיש לנו כיתות כבר של 40 תלמידים במבוא הגליל, ויש לנו גם בצפון יש לנו כיתות כאלה, זה נורא תלוי כל שכבה והחלוקה שלה. החלוקה הפנימית זה גם היה משחק, פתאום לחלק תלמידים וליצור כיתות חדשות באמצע שנת לימודים, ולמצוא להם מי שיהיה אחראי עליהם, כי אנחנו, זה לא המחנכים, אנחנו השארנו את הטייטל הזה של מחנך, אז קראנו לזה אחראי כיתות. בעצם יצרנו מערך חדש, של מערך חינוכי חדש, והכל ב-12 שעות שבועיות.
נגיד למשל מישהו שהתחיל נגיד כמחנך כיתה ז'2, ועכשיו במסגרת הזה הוא בכלל מורה לא יודעת מה, באחת הנקודות של תלמידים בחטיבה העליונה, האם עדיין התלמידים שלו מזין שתיים בקשר איתו? כאילו איך זה עובד?
ההחלטה העקרונית לגבי מחנכים זה שהם נשארים בתפקיד שלהם, אלא אם הם גויסו למילואים ואז מינינו להם ממלא מקום, למרות שגם שם ניסינו לשמור על הקשר הבסיסי. החלטנו שהמחנכים לא משנה איפה הם נמצאים, לא משנה איפה הם עובדים, כי יש לנו מורים גם שהתחילו לעבוד במסגרות אחרות, כחלק מהסידור שהגענו, קודם כל המרכז הגדול של המפונים שהיה בכנרת ועכשיו הוא ברמת פוריה, ובכלל גם במסגרות אחרות, כי יש אנשים שגרים נורא רחוק. אבל החלטנו שהשמירה על כיתת החינוך בקשר בלתי אמצעי זה משהו מאוד מאוד חשוב, שאנחנו כרגע לא נוגעים בו.
רציתי לשאול גם, כאילו, נשמע שעשיתם פריק לקים לאחור ולכל הכיוונים בשביל להגיע לאיזה מצב שאתם פוגשים את התלמידים באמת. אז עניין אותי כזה לשמוע, פגשתם את התלמידים, איך הם? איך פגשתם אותם? כי מצד אחד באמת, זה באמת מאוד שונה. היה לנו פה גם פרק על, יותר על, על באמת האוכלוסיית המפונים מהעוטף, שחוו את הטראומה באופן כזה או אחר, אז כאילו, פה יש תלמידים שבטוח הראו רגעים מפחידים, אבל כלומר הם לא האוכלוסייה שנפגעה, מצד שני כאילו הם עברו את הכאוס הזה, אז כאילו מה, תספר קצת מה הסטטוס של התלמידים שאתם פוגשים אותם.
התלמידים מאוד רוצים שגרה. הם נפגעו כמו כולנו, הם חלק מהטראומה הלאומית, הם הגיעו אלינו כשבעצם נקראו כל הרציפויות, במונחים הפסיכולוגיים, כל הרציפויות של החיים נלקחו מהם, חברים שלהם שפונו והם לא חלק מהמרחבים, פתאום תלמיד מוצא את עצמו במרחב שאין לו שם חברים, כי הוא שם והוא שם, וכמובן כל מה שקורה מסביב, אנחנו חיים בתחושת חק, שוב גם פה צריך להבדיל בין המרחבים, כי המרחב באלת השחר, הוא כאילו קצת יותר באזור של המדינה שבה חיים שגרתיים. אבל במרחב בכפר בלום יש תחושת דחק, יש תחושת מלחמה, יש סוללות ארטילריה שנמצאות ממש קרוב לבית הספר, מטוסים כל הזמן, כלי טייס כל הזמן, שומעים גם את ההפצצות בצד השני של הגבול, כמובן הנפילות והעירותים, האזעקות. אז כל הדברים האלה זה יוצר תחושת חק שהיא קיימת כל הזמן, ומצד שני אנחנו רואים כמה השגרה הוא כוח מניע חזק, לא משנה איזה אירוע עברנו, היה בוקר שהיה בו 100 רקטות שנורו לאזור הגולן, הגיעו 180 ילדים יותר מהיום שלפני.
וואו.
הילדים רוצים להגיע ורוצים להיפגש, רוצים שגרה, הם רוצים להרגיש נורמליים, וזה דבר שהוא, זה כוח מאוד מאוד עוצמתי, כי גם אנחנו הצוות, אנחנו מתמודדים עם אותן תחושות, אנחנו מתמודדים עם מדחק, אנחנו מתמודדים עם אבל מתמשך, אנחנו מתמודדים עם הפינוי, אנחנו מתמודדים עם כל הדברים האלה, אבל בסוף אנחנו רואים את המשמעות של זה שהתלמידים מגיעים, והם אגב, הם הדבר הראשון, מה הדבר הראשון שתלמידים חיפשו כשיצרנו להם מסגרת? איך לברוח? איך לטפס על הגדר? זה היה ההתמודדויות הראשונות שהתמודדנו איתם. כי זה הנורמליות. כי זה הנורמליות. וכמובן, זה כמובן בקצה. יש את הקצה של אלה שרצו ישר להיכנס לכיתה וללמוד ולהרגיש בעשייה.
יש למידה? כלומר, שזה מוגזם לדבר על... כי אמרת, הם רוצים להיפגש, הם רוצים להרגיש, הם... אבל כאילו, זה הגיוני לצפות מתלמידים ללמוד במצב הזה?
לא, וגם אתה אומר ש-12 שעות שבועיות זה כל מה שיש.
עלינו עכשיו ל-16 שעות שבועיות, אנחנו חוגגים את הדבר הזה.
שזה מטורף, כי בעצם מדובר בילדים ש... טוב, יש כל מיני הקלות, ואני מתארת עצמי שחלק מהבגרות, כל הבגרות נהיו פנימיות, איך זה עובד מבחינת הבגרויות?
יש ויש. מתמטיקה, אנגלית, עברית, אנחנו עושים חיצוני, יש לנו הומניסטיקה פנימי, יש לנו מגמה אחת פנימית.
אז נגיד עכשיו אני אומרת החיצוניות, כי אני יכולה להגיד, אני עוד שבוע מגישה לבגרות חיצונית בתנ"ך, עד שהפרק יצא, אני מקווה שכל התלמידים שלי יעברו בשלום, אבל כאילו אני ואנחנו, מי זוכר בכלל שהיה 7 באוקטובר, הכל שגרה כאילו רגילה לחלוטין, מערכת מלאה, מרתונים כאילו מטורפים וזה, ואני כאילו כל הזמן רק מכניסה עוד שעות ועוד שעות, ואני אומרת לעצמי, בתוך... מציאות שיש לך 16 שעות, וכמו שאיתמר אומר, גם זה להתמודד עם, נגיד, מצב רגשי וכזה, ולא בכך כולם פנויים, אז מה, איך עושים דבר כזה? איך נערכים לעמוד ביעדים האלה? כאילו שוב, חטיבה, אני מתארת עצמי, שזה כאילו החטיבת ביניים, בסדר, אז אפשר לפרוס את הדברים אחרת, אבל בתיכון יש דברים ש... שכאילו צריך לעשות, זה נורא מלחיץ נשמע לי.
כשדוחקים אותך לפינה, אתה צריך דבר ראשון לעשות סדר עדיפויות. מה הכי חשוב? אז בחטיבה העליונה ובכלל בבית ספר שש שנתי, זה ברור שכיתה י"ב אין עוד אפשרות, אין עוד הזדמנות. עכשיו, הסתכלנו על הנתונים, כן? גם ביקשנו מאגף הבחינות שאנחנו כולנו נהיה במעמד שווה, גם המפונים וגם הלא מפונים, כי כל בית הספר שלנו נפגע בצורה קשה. וקיבלנו את זה, כולנו במתווה 3, אז זה כבר יצר לנו אפשרות לבנות את מערכת הלימודים ככה שהיא תותאם למתווה. אנחנו כמעט לא מלמדים הומניסטיקה, סלחו לי, אני אסלח לעצמי כי אני מורה להומניסטיקה, אנחנו מלמדים את המקצועות ליבה בחטיבה העליונה, עברית, מתמטיקה ואנגלית, כאלה מקצועות של היבחנות חיצונית, השקענו את המשאבים בי"ב, בי"א, י' הם השכבה ש... לצערי אנחנו הכי פחות משקיעים בה. אגב, סיפור המגמות בכלל זה כאוס אחר, כי מגמות, יש לנו גם מגמות שילוב אזורי, והיינו צריכים לייצר מערך יחד עם המפונים. אז זה נשאר מרחוק עד לא מזמן, רק לפני 3 שבועות החזרנו את זה ללמידה פנים אל פנים מקרוב. ואם יש למידה, הגשנו 85%, 90% מהתלמידים לבחינת חורף במתמטיקה. 3 ו-4 יחידות, י' ב'.
מטורף.
זה הישג אדיר, בסדר?
לא הייתי מדמיינת שתעשו את זה.
האם הייתה למידה? האם הלמידה התרחשה בבית הספר? האם זה בזכותנו בלבד? אנחנו יודעים שגם בשגרה זה לא המציאות, נכון?
זאת אומרת, זו אוכלוסייה חזקה שלומדים גם בבית, ויש להם מוטיבציה פנימית וכזה?
יש ויש. יש ויש, זה לא החתך אוכלוסייה המרכזי של בית ספר, אבל כן, אנחנו נתנו ליודבטניקים את התחושה שקודם כל זה אפשרי, ויש להם הרבה התאמות שאם הם יתאמצו, הם יצליחו. גם אנחנו מגישים במתמטיקה לשאלון הקל, 381, למי שמכיר את חלוקת הזה, אז זה צבירה כזה, והם יכולים להגיע לציון גבוה, ובלה בלה בלה. צריך להבין גם שאין לנו אירועי הערכה סדורים. לא היה לנו מבחני מחצית, כי לקיים מבחן של 2.5 או 3 שעות בכיסאות של כיתה ה', זה לא סביר. ויש לנו 2 מרחבים, אנחנו לא יכולים לקיים מבחן בבוקר ומבחן בצהריים. כאילו, כל דבר אנחנו צריכים לעשות כפול. אז התחלנו לחפש מקומות להיבחנות. שבוע שעבר יצרתי טבלת שליטה באירועים בשבילי ובשביל המזכירה שלי, שהיא גם מזכירה פדגוגית של החטיבה העליונה, ו... היא מנהלת עכשיו מערך הסעות מטורף, כי אנחנו מסיעים לבחינות שם, ואנחנו עושים בגרויות פה, ואנחנו מביאים את התלמידים האלה לתגבור פה, ולוקחים אותם לשם. זה משוגע. אנחנו רצינו נורא להתאחד, היה לנו תקווה במהלך חודש ינואר, שיאשרו לנו לאחד את המרחבים לקמפוס המקורי. ממש, התחלנו לבנות תוכניות, גיליונות, למערכת, הכל, ואז פיקוד צפון החליט שהוא לא לוקח על זה עכשיו את ה... את ההחלטה שהוא לא לוקח, זה גדול עליו, להביא עוד 500 תלמידים בהסעות לצפון העמק, וזה היה לנו מפח נפש מאוד מאוד גדול, כי אנחנו יודעים שהמענה הפדגוגי הכי טוב שאנחנו יכולים לתת, זה בלי פיצול כוח אדם, במקום אחד, שהתלמידים הם ביחד, שזה מבנים שלנו, אבל לקחנו שבוע להתאושש מהמכה הזה, 1.5 שבועות, והמשכנו לחפש איך אנחנו משפרים ואיך אנחנו מטיבים, ואז הוספנו עוד יום במרחב הצפוני, והוספנו עוד שעות במרחב הדרומי, עוד קצת קבצ'שנו את ה... גם המציאות כל הזמן משתנה, המורים חוזרים, תלמידים חוזרים, זה מטורף, כאילו כיתה יכולה להיות יום אחד 30, ושבועיים למחרת 36 תלמידים, כי 6 תלמידים החליטו שהם, המשפחות החליטו שהם משנות מיקום, וחוזרות לכיוון הגליל העליון, וככה גם הורים שמתווספים, אז אנחנו כל הזמן מחפשים איך לשפר, אבל השנה נגמרת, ובתחושה שלנו, וזה לא רק התחושה שלנו, אנחנו שומעים את זה מפי המקורות הרשמיים של מדינת ישראל, עד עכשיו לא התעסקו במה שקורה בצפון, בצדק או שלא בצדק, היה אפשר להפנות קשב או אי אפשר היה להפנות קשב, זה לא משנה, זה עובדה, המדינה לא התעסקה במה שקורה בצפון, ואנחנו חלק מהדבר הזה, ואנחנו חלק מהדבר הזה לא רק בגלל שמחר בבוקר אנחנו צריכים בחינות בגרות, כי בתפיסה שלי ובתפיסה שלנו אנחנו מכשירים את הדור הבא של האנשים בגליל העליון. וכרגע אנחנו לא אנחנו לא עושים את העבודה שלנו. כי אין לנו כרגע את הכלים, אין לנו את התנאים. ואנחנו עושים באמת, באמת, אין לי מילים להגיד איך אנחנו עושים את הכי טוב שלנו. והצוות עושה את הכי טוב שלו. ומנסים בכל צורה ובכל דרך לתת מענים. אבל זה... כרגע התנאים הם לא מאפשרים את מה שהיינו רוצים לתת, וזה בכל השכבות, נכון, י' ב' אין להם, אין להם מועד ב', אבל גם י' א' שנה הבאה לא יהיה מועד ב', והיהודים יצטרכו ללכת עם שנה שבעצם הם למדו בה בצורה מאוד חלקית, ולעלות איתה לי' א', וככה הלאה. אני חושב שגם עכשיו מתחילים להבין את המשמעות של פינוי ארוך טווח, שאנשים מנותקים, לא רק מהבית שלהם, צריך להבין. אנשים מנותקים ממשאבי החיים שלהם. העבודה של הבן אדם היא לא רק הפרנסה שלו. זה משאב חיים, זה משהו שמייצר אצלו חיות.
זה מקומות שאמר, כאילו, הצורת התיישבות היא מאוד קהילתית, יש חיבור משמעותי. זה לא דירה בעיר שאתה לא יודע מי ממך או משמאלך.
נכון מאוד, והדבר הזה לא קיים, והמרחבים לא קיימים. תלמידים שרגילים, הם מתגעגעים לדשא, למה הם מתגעגעים? לא מתגעגעים לכיתה וללוח, הם מתגעגעים לדשא, לשבת בדשא עם החברים, להקפיץ כדור, לשמוע את הרעש של הירדן. זה מה שלא עלינו להבריז, ללכת לירדן, לשחות אסור, 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 כל מי ששומע אותנו. ואין, הדבר הזה הוא לא קיים. וזאת המציאות שלנו, זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד, הנקודה שלי שזה יותר רחב מהחינוך. החינוך הוא כרגע באיזה מקום מאוד בסיסי כזה, כן, צורך מאוד בסיסי, אבל זה בכל תחומי החיים. אתרי תעשייה שאו נסגרו או היו צריכים לעבור מקום, דברים בלתי נתפסים.
תראה, עולות לי תוך כדי מיליון שאלות. קודם כל בא לי לשאול שאלה אישית. כאילו נגיד היית מקבל איזה נבואה בחלום, בשנה שעברה, כשקיבלת את המינוי, לפני שקיבלת את המינוי, שככה זה הולך להיראות. לוקח או לא לוקח?
אני ואיתמר למדנו יחד קורסים בהיסטוריה. בהיסטוריה אין אם, אין מה אם. בהתחלה וכזה, כאילו הרבה עדיין אומרים לי, וואו, איזה שנה להכין ניהול וכזה, קולגות, ואני אומר להם, כן, שכחו
זה להתחיל, זה להתחיל ניהול חדר מיון, זה לא להתחיל לנהל תיכון.
אז כן, אז אני אגיד, תכף אני אגיד שבעצם לא למדתי לנהל במהלך השנה הזאת בחטיבה עליונה, אבל אני אגיד שאמרתי להם שלא ציינו את זה בראיון עבודה, שזה מה שהולך להיות. ואין אופציה אחרת. זה מה שהיה צריך לקרות. זה כנראה לא קרה סתם. הגעתי לנקודה הזאת מסיבות מסוימות. חלקם הם בטח אפשר להסביר אותם בדרכים רציונליות, וחלקם אולי לא. ואני, כרגע זה מה שיש. אם אני אתעסק בשאלה הזאת, זה יחליש אותי. אני מתעסק בשאלות שמחזקות אותי.
אז רציתי להגיד באמת גם בכיוון הזה האישי, שכאילו אם נסכם את מה שתיארת עד עכשיו, עשיתם עבודה מאוד מאוד קשה, בלתי אפשרית. אמרת פה תכלס חד משמעית שאתה לא רואה את זה כהצלחה, כלומר אתם לא עושים את מה שאתם אמורים לעשות, אבל כאילו ויש לך פה איזה גישה, לא יודע, מאוד מפוקחת ומאוד כנה גם עם עצמך, אבל יש דברים שאתה אומר פה הצלחנו, כאילו, או פה יש משהו שאני למדתי בשנה הזאת, או שהתלמידים לוקחים מהשנה הזאת, שהוא דווקא משהו ייחודי ומשהו שהוא מעבר לבגרות במתמטיקה.
אז אני שנייה לפני שנטע יענה, כאילו, רוצה להגיד שאני, כאילו, אנחנו מקשיבים עכשיו לתיאור של מה שאתה אומר, וכאילו, מה זה, אם יש נקודה של הצלחה, זה מערך מוטרף, כאילו, נכון שהחלומות שלנו הם על משהו אחר, וכמו שאתה אומר, הנה, ביטלנו את ההומניסטיקה וכזה, אבל כאילו, יצרתם פה משהו מטורף, ואפרופו אמרת, למדתם בקורסים בהיסטוריה, כאילו זה, זה, זה תקופה שתלמד, כאילו, וזה איזשהו מורק כזה שאתה תדע שאתה היית שם בשביל התלמידים, אפילו אם זה אומר ברמת לסדר להם מסעות, כאילו בסוף כרגע אנחנו עסוקים בצרכים הבסיסיים, ואולי היינו רוצים להתעסק ברוח וביותר, אבל קודם כל אני כבר אגיד לפני שאתה תיתן את התשובה שלך, שזה נשמע לי כאילו א' שבטוח, כאילו הבית ספר זכה בך, כי זה נשמע, כאילו אני לא מצליחה להכיל בכלל את כל החזיתות שאתה מתאר, הייתי כאילו קורסת נראה לי אחרי שבוע, אבל כן, עכשיו אתה יכול לענות גם בהצלחה.
אז אני פעמיים מצטט את המנהלת שלי. אחד, זה נטה, תסתכל על מה שאתה כן עושה, ותסתכל על הטיפות, לטיפות יש כוח. וזה עוגן, להסתכל על הטיפות, להסתכל על הדברים שאנחנו כן עושים, להסתכל על השיפור מענים שעשינו לאורך הדרך. זה כן ככה משהו שהוא מאוד 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 חזק. והדבר השני שאני מצטט את המנהלת שלי, היא אומרת, יום אחד הנכדים שלנו, הילדים שלנו, ישאלו אותנו מה אנחנו עשינו בתקופה הזאת, והאם נוכל להסתכל פנימה ולשאול את עצמנו, הנה אני עשיתי משהו משמעותי. אז זה ככה מענה ראשון. אני חושב שהגדרתי לעצמי איזשהו יעד מאוד בסיסי, שקודם כל צריך להחזיק מעמד. זה יעד, תקשיבו, זה יעד. כי אם אני מחזיק מעמד, זה אומר שהכפופים לי מחזיקים מעמד, זה אומר שהכפופים לכפופים שלי מחזיקים מעמד, ואז המערכת מחזיקה מעמד. וזה מאוד מאוד בסיסי, זה קשה, לאנשים חולמים כמונו, וכולנו אנשים חולמים בבית ספר, זה מאוד קשה להיות בבסיס הזה, אבל זה מה שזה. וגם נוצרו לנו הזדמנויות, ניצרנו קשר עם ניצנה, התחלנו שותפות עם ניצנה, הוצאנו מסע י"ב של 4 ימים.
וואו.
אולי אני רוצה להגיד כמעט בקיצוניות, 4 ימים הכי טובים שהיו לי בחצי שנה הזאת, כי התנתקתי מהאזור, התנתקתי מתחושת הדחק, היינו עם תלמידים, הם ראו שינשינים, הם ראו דמויות צעירות משמעותיות, הם חוו תכנים משמעותיים של החברה הישראלית, היה להם גם כיף ביחד. אז ועכשיו אנחנו מתעדדים להוציא את היהודה לפים רגע לפני פסח, גם למסע כזה עם ניצנה, ויש לנו שותפות רעיונית איתם, אנחנו מנהלים איתם שיח, אנחנו מאתגרים אותם, להתאים את אותם אלינו, ולהתאים אותנו אליהם, שזה כיף, זה האזור של החלומות. ואתמול עשינו מסיבת פורים, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה, חדר האוכל של קיבוץ הילד השחר עירח אותנו, 4 ימים, הצוות החברתי המטורף שלנו הרים שם תפאורה, שגם תישאר אחרי זה לקיבוץ, והם יוכלו ליהנות ממנה, ועשינו מסיבת פורים, 2 לגים, לג של חטיבת ביניים מ-10 עד 1, ולג של חטיבה עליונה מ-2 עד 4.5, הבאנו אותם מ-3 מוקדים שונים, מהצפון, מהמרכז דרום ומהמפונים, הבאנו את כולם ביחד,
שלחלקם זה בעצם היה הזדמנות ראשונה, כאילו, היו לכם עוד אירועים כאלה?
לא ראשונה, כי עשינו כמה פעילויות גיבוש לשכבות, ניסינו לייצר עם מפגשים, כן, ועכשיו גם התחלנו את המגמות, ולמגמות אנחנו כן מביאים את אוכלוסיית המפונים, אלה שנמצאים באזור היחסית קרוב של הכנרת, יש כאלה שפזורים ברחבי הארץ, הם כמובן יותר מנותקים, אגב, הם יצאו לטיולים הם מגיעים.
זה יופי.
אז יש לנו את הפעולות החברתיות, אני חושב שסיפור הבגרויות בי"ב הוא הצלחה, אי אפשר להסתכל על זה אחרת, כאילו, גם תקשיבו, אין לנו מקום להיבחן, זה בלתי נתפס, יש דברים שהם כל כך פונדמנטליסטים, שאתה בשגרה זה פשוט קיים, אז אתה אומר, אוקיי, זה פשוט קיים, אתה בכלל לא חושב על זה, זה הסיפור של הבגרויות, סיפור של המגמות, מגמות זה הפרוצדורה הלוגיסטית הכי מורכבת בבית ספר, זה, אם ביום לימודים רגיל משתמשים נגיד ב-X כיתות, אז זה 2X, זה פי 2 כיתות. אין לנו את הפסיליטיז האלה, כי אנחנו בבית ספר יסודי קטן. אז הדברים האלה שאנחנו מצליחים כן לקיים אותם, ופתאום יום מגמות כזה של 4 שעות, כולה 4 שעות, הוא הופך להיות חגיגה, חגיגה, כתלמידים באים, והמורים פתאום חזרו לעשות את מה שהם אוהבים, זה למד את המגמה שלהם, אז כן, יש בפנים הרבה הצלחות, אבל אסור, אסור, אסור לעשות שני דברים. אחד, אסור להתאהב במה שאנחנו עושים, אסור להתאהב, זה אף פעם. כל תוכנית היא טובה, וצריך להסתכל עליה בעיניים מפוקחות ובעיניים בוחנות. בחינוך ובכלל בחיים, וראינו כמה זה נכון. ושתיים, להבין שאסור לנו להסכים לדבר הזה שהוא יימשך, אסור לנו. אם לא תהיה מציאות ביטחונית אחרת, גם ברמת התחושות וגם ברמת המציאות, אנחנו מאבדים חבל ארץ. זה כאילו אין לי דרך לייפות את זה. כי אנשים לא יחזרו, כי המקום יחלש מבחינה כלכלית, כי ייקח זמן לשקם את התיירות, שזה אחד משלושת החוזקות של האזור שלנו.
אנשים חדשים גם לא יבואו, אני יכול כאילו לשתף, נראה לי שניכם יודעים את זה, אתה בטוח נטע, אבל אנחנו היינו במחשבה, אנחנו בקיץ, כאילו באוגוסט, התחלנו תהליך קליטה בקיבוץ, שקיבוץ שהזכרת, נאות מרדכי, כאילו, ותכננו בקיץ הקרוב, בעצם עוד כמה חודשים, לעבור לצפון, אז כאילו, ומי שלא יצא לו להיות באזורים האלה, בשנים האחרונות, כלומר, זה אזור חי, שוקק חיים, כאילו, זה בכלל לא אווירה של חור, כאילו, יש שם הכל, ומקומות טובים לאכול, ולצאת לבלות, וכאילו, אזור ממש ממש כיפי, והייתי שם לפני חודש, בהרצאה באמת בחולטה, שזה האזור הדרומי שאתה מתאר, ולפני ההרצאה, כאילו, חיפשתי לאכול איזה קריך כזה בארומה, והיה 6 בערב, והתחלתי לנסוע טיפה צפונה, כי ידעתי שיש שם ארומה איפשהו, עכשיו אני נוסע חושך, הכל כאילו סגור, אין שום דבר, היה לי בסוף מזל שמצאתי איזה תחנת דלק, אבל האזור כאילו שומר, זה היה כפה. אז אני כאילו, והנושא הזה שאתה מדבר עליו של כאילו מה הנזק הארוך טווח, זה כמו בקורונה, אמרו בוא נהיה זהירים, יאללה שכולם יישארו בבית, שלא ידביקו. אבל לא חושבים מה המשמעות של דור שלם שנשאר שנה בלי בית ספר בפועל, וכאילו מעניין אותי, מי מתכלל את זה? כאילו, מי זה ששוקל את הדברים ואומר, אוקיי, זה בכל זאת עדיף שכרגע יישארו, וגם אם אומרים לכם מתי חוזרים, מה, כאילו, מי רואה אתכם בקטע הזה?
אחד הכאבים הכי גדולים שלי, ופה אני מדבר רגע כאזרח שמפונה, לא דיברנו על המקום הזה, המקום האישי, אני לא נמצא בסביבה של המרחבים שלנו, אני נוסע 3 פעמים בשבוע, אני נשאר לילה אחד בבית בהגושרים, כי אני לא יכול את כל נסיעות האלה, ואני צריך זמן עבודה גם, כאילו, נסיעה זה משהו שהוא מקצר את הזמן עבודה. הדבר הכי כואב לי זה שלא יגיע מישהו מטעם המדינה שיסתכל לנו רגע בלבן של העיניים. לא, אני לא מדבר על הדרגים של השטח שנמצאים, כי המפקח שלנו מאוד בעניינים, ומאוד נמצא, ומאוד רואה אותנו, מאוד מנסה לקדם את הדברים, אבל בסוף, שמישהו שמקבל את ההחלטות, כמו שאתה אומר, שמתכלל את האירוע, יסתכל לנו בלבן של העיניים ויגיד לנו את האמת. תגידו לנו את האמת. אנחנו לא רוצים שתסבנו אותנו. כי אנחנו הרגשנו בהתחלה, אוקיי, חודש, חודשיים, 3 חודשים, 4 חודשים, יאללה, נחזור הביתה. ליל סדר, אנחנו עושים בקיבוץ. היום יש שאלה אקוטית, אקוטית. האם פותחים את הראשון בספטמבר במערכות החינוך בגליל העליון? אני לא מסוגל בכלל לדמיין תרחיש כזה, שחושבים על זה בכלל, שלמישהו זה נראה הגיוני. עכשיו, אנחנו נערכים שנה הבאה לפתוח בראשון בספטמבר בעמק החולה, כי אנחנו לא יודעים לתכנן אחרת. אנחנו לא נתכנן שנה של ג'ינגולים. אין, זה לא, אין איזה, כאילו, ולצערי הרב, בגלל הרבה סיבות, לא ניכנס לכולם, בגלל הרבה סיבות, אין מי שמתכלל את האירוע הזה, לא הוקמה מנהלת לצפון, מנהלת אזרחית שתתכלל את מה שקורה מבחינה אזרחית. לפני שבוע הגיע נשיא המדינה, זה האיש ציבור הראשון שהגיע לאזור לפגוש תושבים. אנחנו נפגשנו אתמול עם אלוף פיקוד העורף, שבא לדבר איתנו על המצב הביטחוני, הוא בא לדבר בעצם עם הנהגות ההורים, על המצב הביטחוני, על האם אפשר להביא תלמידים לעמק החולה, או אי אפשר להביא תלמידים לכפר בלום, אני מדבר, לקמפוס המקורי. אנחנו רוצים מאוד להביא את י' א' י' ב' אחרי פסח לקמפוס המקורי. אנחנו צריכים לתת להם מענים פדגוגיים נכונים, שיוכלו להיבחן, שיהיה אפשר לעשות ימים מרוכזים, שאפשר לקדם אותם במגמות. וניגשתי אליו בסוף ואמרתי לו, תודה רבה שבאת לדבר איתנו בכנות, להסתכל לנו בעיניים. והוא אמר, נכשלנו. בהתחלה, בפתח דבריו, הוא אמר, נכשלנו. נכשלנו, לא נתנו, אנחנו, את הדברים הכי בסיסיים שאנחנו אומרים לתת, תחושת ביטחון וביטחון, לא נתנו. ואני מקווה שהתנועת המטוטלת תתחיל לזוז ליותר קשב לצפון. תקשיב, אנחנו גם שומעים, כל ידיעה חדשותית מקפיצה אותנו. כשמישהו אומר שיש אולטימטום ב-15 במרץ, אנחנו נערכים לזה. ואז עובר ה-15 במרץ, ולא קורה כלום. וכשאומרים לנו פתאום, כן הערכת פינוי או לא הערכת פינוי, זה דברים שמשפיעים עלינו ברמה הכי, כאילו, הכי בסיסית של איפה אני אשן עוד שבועיים. אני, יש לי איזו יציבות. בחדשות, כן, בחדשות. זה לא שמישהו בא ותורח לספר לנו. הוא אלוף גם התייחס, אתמול רצו שמועות ברשתות על זה שמעריכים את הפינוי מעבר ליולי, וששנת הלימודים לא תיפתח בראשון לספטמבר. ולצד כל מה שתיארנו קודם, של תחושות הדחק והתסכול, אז יש גם את חוסר הוודאות, שהוא מתייחס לכולם, זה לא רק למפונים, זה בעיקר למפונים, אבל זה לא רק. גם לתלמידים האחרים, זה מאוד מאוד משמעותי, ובתוך זה אני אגיד, אם נתעסק כל הזמן בזה, אנחנו, מה זה מהר, אנחנו נשקע בתוך הבוץ, אנחנו חייבים
לזה אתה מתכוון במה, בזה שזה כאילו בזה שזה גרוע ולא עוזרים ולא נותנים מענה וכזה,
בכעס, בביקורת ובשאלת מה יהיה. בסדר? אנחנו מייצרים לעצמנו את העוגנים שאנחנו יכולים לעבוד איתם, בטווח זמן הקרוב, ככה וככה אנחנו פועלים, זה הוקטורים שאנחנו הולכים אליהם, זה מה שאנחנו מנסים לעשות עכשיו, אנחנו מנסים להיערך לשנה הבאה עכשיו, אני מניח שאצלכם כבר יצאו מכרזים לתפקידים, וכבר מקדמים כאילו בניית צוותים לשנה הבאה, אנחנו לג מאחורה, לפחות אם לא שניים, אבל אנחנו עובדים על זה, אנחנו מסתכלים על הכוח אדם שלנו, אנחנו מסתכלים על הצוותים שלנו, אנחנו מסתכלים על כמות התלמידים שיהיו לנו, על כמות הכיתות שיהיו לנו, למרות שאין לנו מושג, כי זה תלוי בכל כך הרבה דברים שהם לא תלויים בנו. אבל אם אנחנו נבחר להיות, אם אנחנו נבחר לעסוק כל הזמן בבוץ, אז אנחנו נשאב לתוך הבוץ, ואנחנו בוחרים, וזה קשה נורא לעסוק במה אנחנו יכולים, מה אפשר. וזאת השאלה הראשונה שאנחנו שואלים על כל אירוע שאנחנו מוצאים, מה אפשר? מה ביכולתנו? ואז אנחנו מצליחים כן לעשות חינוך, להתעסק בעשייה חינוכית, למרות כל ה, באמת כל הסיפור הזה ש, שוב, אני בטוח שאנשים ששומעים את זה עכשיו לעומק פעם ראשונה, אז תופסים את הראש, כאילו, כי זה באמת הזוי, זה הזוי לחשוב על זה.
ממש. אז תגיד, נטע, כאילו אנחנו, זאת אומרת, יש פה הרבה חוסר עונים, אני אגיד גם, זאת אומרת, גם שלנו כמי ששומעים את זה, כי אני חושבת שאיזשהו נטייה אנושית, ועל אחת כמה וכמה נטייה טבעית כזאת של אנשי חינוך, שכשאנחנו שומעים על איזשהו קושי על זה, אז ישר, אוקיי, איך עוזרים? מה עושים? כזה, וזה מין איזושהי הרגשה של לשמוע משהו מוטרף, אבל כן בא לי לשאול, כי בכל זאת הסכמת לבוא לדבר על הדבר הזה. אז בא לי לשאול, אם יש לך משהו שבא לך לבקש ממי שמקשיב, כשמי שמקשיב זה לא מן הסתם הדרגים הגבוהים, מורים כמוני כמוך, שאני מניחה שרובם החיים שלהם קצת יותר בשגרה, איזשהו משהו שהיית רוצה שיקחו, שיצאו איתו מהפרק הזה.
זה כאילו בקשה קצת מוזרה, כן? אבל אם כל אחד ששומע את הפרק הזה יהיה קצת יותר במודעות למה שקורה בצפון, ויהיה אכפת לו, והוא יהיה קשוב, והוא יחפש כמה אייטמים יש ביום ברדיו ובטלוויזיה שעוסקים בצפון ועוסקים במצב האזרחי ובמצב הכלכלי ובמצב הביטחוני בצפון, ורגע יהיה קשוב לדבר הזה ויהיה יותר במודעות, אני חושב שזה כבר ישנה משהו במציאות. אני חושב שמי שנמצא קרוב לירושלים יש לו גם יכולת להשפיע. מאוד מאוד פשוט להגיע לכל מיני ועדות שיש בכנסת, ואלה הדברים. ואני גם רוצה להגיד משהו שהוא כאילו קצת פומפוזי, אבל אני מרשה לעצמי. העובדה שיש שגרה במרכז הארץ היא בגלל שאנחנו כרגע, אנחנו קו הגבול. זה נכון שיש את הכוחות הצבאיים שמחזיקים את החזית בפועל ונמצאים על הקו הגבול ומיירטים את החוליות נונטט וחיל האוויר שמחסל את המשגרים ומרחיק את חיזבאללה מהגדר, אבל אנחנו כרגע אנחנו סופגים איזושהי מציאות בשביל שלא רחוק מאיתנו, דרך אגב, מרחק של 20 דקות חצי שעה נסיעה מאיילת השחר, יהיו חיים שגרתיים לגמרי ונורמליים. כמובן שהמפונים אין חיים נורמליים, זה עוד זה חלק מהדבר הזה, כן? ואני גם קורא ואני אומר, אני כאילו אני מניח שזה לא בקשה מאוד, זה שיסכימו איתי שזה לא סביר שמתייחסים לפינוי הזה כזה דבר מובן מאליו שאנשים מוכנים לעשות אותו, כי המדינה אמרה להם, וכי כאילו זה כבר נהיה לא מובן מאליו. כשאני שומע את הכל הזה, היינו מוכנים להיות ככה חודשיים, שלושה חודשים, בשביל שהמצב ישתנה, בשביל שיהיו הישגים, בשביל באמת, כי אנחנו בחרנו לחיות על הגבול. אני ידעתי מה יש מעבר לגדר. ידעתי לפני השביל באוקטובר מה יש מעבר לגדר. האם יכולתי לדמיין את הסיטואציה שקרתה בשביל באוקטובר? לא. אבל ידעתי מה יש... מה הסיכונים של החיים בגבול. אבל כנראה, כאילו יש פה איזו החלטה שהמדינה צריכה לקבל, האם רוצים להמשיך חיים ליד הגבול. והייתי רוצה שאנשים יהיו מודעים לזה. מבחינת מה אפשר לעשות, אנחנו מקבלים פניות מאנשים ששומעים בחדשות את המצב שלנו, פנתה אליי מורה, מנהלת בית ספר יסודי שגם יודעת להגיש לבגרות בעברית והיא רוצה לעזור לנו בשעות בזום. חיברתי אותה לרכזת עברית, אמרתי לה יאללה תשבצי לתלמידים. פנו אלינו ממינהל חינוך תל אביב שרוצים לעזור לנו עם מורים במרתונים לבגרות. אנחנו עכשיו מנסים רגע לראות, זה מחדד אותנו, כי אנחנו מסתכלים רגע מה הצרכים שלנו. רגע, רוצים לעזור לנו, אבל במה אנחנו צריכים עזרה? העזרה הכי גדולה שאנחנו צריכים זה שיוסיפו לנו שעות ויחזירו אותנו לשגרה, זה ברור, כן? אבל בתוך המציאות שלנו, מה אנחנו יכולים עוד לתת במסגרת המורכבויות של שבעצם יש לנו שתי משמרות שפועלות אחת אחרי השנייה. אז אלה דברים ככה שאני מרגיש, ואני חושב שאני גם באמת חושב שצריך להקים גוף שיתכלל את האירוע הזה, כמו שקם בדרום. בהנחה שהדבר הזה מתמשך, וכרגע אין צפי למתי דברים השתנו. אני רוצה להגיד לכם, אבל כאילו דיברנו קודם על... אני לא למדתי בשנה הזאת לנהל חטיבה עליונה. אני בעיקר למדתי לאלתר, למדתי המון על החוסן הפנימי, להתמודד מול מציאות שאין לך תשובות לתת לאף אחד, אבל אתה יודע מה אתה עושה, וגם לספוג אש על זה, שהתשובות שאתה נותן הן גרועות מאוד, אתה צריך לעמוד מאחוריהן.
וזה לא באשמתך, כאילו.
זה לא באשמתך.
כן.
ולמדתי לראות את הכוח של האנשים, וכמה חשוב להשקיע באנשים. אם אתם שואלים אותי, או אם זה מעניין מישהו לדעת, אז בעיניי הדבר, המשאב הכי הכי חשוב במערכת חינוכית, זה האנשים שבה, ושם צריך להשקיע את מרב המאמצים, גם הכלכליים וגם המשאבים האנרגטיים והרוחניים ובפיתוח. להחזיק את האנשים זה האתגר הכי גדול בסיטואציה הזאת. ואנחנו באופן, תראו, כמעט מפליא, אנחנו שמנו לנו כיעד השנה להתעסק בחוסן של הצוות. שמנו לנו את זה כאחד היעדים הגדולים.
וואו.
מסיבות של דברים שקרו לנו גם פוסט קורונה, גם אירועים שקרו לנו בבית ספר. אנחנו לפני שנה איבדנו בתאונת דרכים 3 נערים מקיבוץ כפר בלום. ושמנו לנו את זה כיעד, ולא ידענו עד כמה אנחנו נעבוד על הדבר הזה. אז זה דבר אחד.
איתה, אתה רוצה אולי להגיד משהו על זה? כי אני חושבת שזה דבר שבסוף, בהרבה בתי ספר התעסקו אותו, אמנם לא ברמה החירומית הזאת, אבל מה זה היה מבחינתך? כי גם אני אגיד עוד דבר, שכאילו בתוך כל המיליון משימות, נראה לי שלהשקיע בחוסן של הצוות זה בטח דבר שכאילו באופן טבעי נדחק לתחתית סדר העדיפויות, לא כי זה לא חשוב, אלא כי פשוט יש כל כך הרבה דברים כאילו יותר דחופים. אז אם יש כמה דברים שאתה יכול ככה לתאר מבחינת מהלכים או...
אז כמובן שמבחינת מהלכים פורמליים פחות עשינו משהו כזה, כן? אבל כן ניסינו השנה לייצר בתוך הכאוס כל מיני הזדמנויות לשיח עם הורים שהם מובנים, אבל לעבוד על חוסן זה עבודה של כל הזמן. זו עבודה שהיא בוטום, היא אפ בוטום כזה, היא במודלינג שמתחיל מהדרג הניהולי, של הקשר בתוך הדרג הניהולי, והשיח, סוג השיח, וסוג השיח שמחזיקים בישיבות צוותים.
שמה זה? איזה סוג שיח זה?
שאין ישיבת צוות, אני לא אגיד אין, כי זו אמירה נורא נחרצת, כן? אבל שכמעט כל ישיבת צוות צריכה להתחיל באיזשהו שיח שהוא אישי רגשי. שיש בו פן שאנשים רגע אומרים מה קורה להם, לא לתלמידים שלהם. הרי כשאתה שואל מורה, מה שלומך, אז מה הוא יענה לך? היום התלמידים שלי עשו ככה וככה, אבל לא שאלתי אותך על התלמידים, שאלתי אותך עליך. מתוך הנחה מהותית, כשאתה מגיע לפגוש את התלמידים, אתה קודם כל מגיע עם עצמיות שלך, ועם מצב רוח שלך, ועם הדברים שעברו עליך. ואני אגיד לכם, עם העצב שאנחנו מסתובבים איתו, אני מסתובב עם עצב, אני מתקשה מאוד לשמוח, עם העצב, עם הכעס, עם הכאב, זה עכשיו רגשות של עכשיו, כן? אבל גם בשגרה יש לנו כל מיני רגשות. גם אם התחלתי את היום לא טוב והיה לי פרידה קשה עם הבת שלי בכניסה לגן, אז אני הולך עם זה, ככה אני מתחיל את היום. אז שיח כזה בתוך צוותים שהוא עוסק רגע במה עובר עליי. ולחבר גם את הדברים האלה לפסיכופדגוגיה, זאת אומרת, לחבר את איך אני מביא את העצמיות שלי, כן, גם ללמד מתמטיקה. ואיך זה מתחבר לי לדברים שהם עמוקים, שהם לא רק הטכניקה של איך התלמיד יענה על השאלה הזאת בגיאומטריה, ויעבור את המבחן הבא. עוד משהו שהוא מאוד דומיננטי אצלנו זה המקום של הייעוץ. היועצות הם חלק אינטגרלי בארגון. יש יועצת שהיא בתוך ההנהלה, וגם בתוך הפורום המצומצם של ההנהלה, והציוות של יועצת רכזת שכבה הוא ציוות מאוד הדוק, וליועצת יש תפקיד גם רוחבי בתוך חדר המורים לראות את הצוות החינוכי. זה דברים שאני חושב שהם הם, הם, הם מאוד 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 חשובים, גם בשגרה. זה דברים שבחירום, כאילו, בחירום היועצת יש לה תפקיד נורא חשוב, כאילו זה בנהלים של הזה. אבל גם בשגרה זה תפקיד מהותי, זה תפקיד ליבה. כמובן אני אגיד תפקיד שלא מתוקצב נכון, לא מתוגמל מספיק. יש תת תקנון מטורף. צריכה להיות יועצת על כל שכבה, על כל, לא על כל 200 או 300 תלמידים, אלא על כל 100 תלמידים. וזה חלק המקום של החוסן, זה מקום פסיכולוגי. ולהבין שחלק מהמקצועיות שלנו זה המקום הפסיכולוגי.
טוב, באיזושהי מחשבה לסיום, איתמר.
אני, נטע, דיברת על מה לא למדת, שלא למדת להיות מנהל, אבל גם הזכרת קצת מה כן למדת, וגם בתור מישהו שמכיר אותך כבר כמה שנים, אז גם אם לא היית אומר כלום, כאילו מהשיחה איתך זה מרגיש שלמדת הרבה, כאילו אני מרגיש עליך איזה מין כזה wisdom, שרואים על אנשים שעברו דברים, אז אני מרגיש בהרבה נקודות שאמרת דברים שאני אומר, הלוואי שאני אדע לעשות אותם, וגם עניין של סדר עדיפויות, גם עניין של התמקדות בדברים שמחזקים אותך ובונים אותך, ואני בטוח שזה גם מחלחל למטה בצוות, אז כאילו אני מרגיש שהייתה לך שנה של המון למידה, ואני מקווה ואני בטוח שזה משהו שקורה גם בצוות וגם בקרב התלמידים, כלומר שבמצבים כאלה מאתגרים אנחנו מגנים על עצמנו הרבה דברים, אבל במעמד זה אני גם מאחל לך ששנה הבאה תוכל להיות מנהל שנה ראשונה כמו שצריך ולהתמקד בדברים המשעממים. וזהו, ובאמת כל הכבוד לך ולכל אנשי החינוך של הצפון שעושים את הדבר הבלתי אפשרי הזה. אנחנו איתכם.
אני אגיד שאני חושבת שאני יוצאת עם, עם שני דברים מרכזיים, שבאמת כמו שגם אמרתי כמה פעמים לאורך השיחה, קפה, כאילו אני חושבת שכל פעם שיש את השיחות האלה בקבוצת וואטסאפ, או עכשיו כאילו בצורה מזוקקת ככה, שלשמוע ממש את הפירוט של הדברים, אז זה קפה וזה תחושה כזאת של... כאילו בין פריבילגיות לאשמה, כאילו מין, אני חושבת על זה שנגיד בפורים, אז היה, אני מתארת עצמי שבעוד מקומות ברחבי הארץ ועוד בתי ספר, אבל היו עמדות כאלה של מתי המשפחות, משפחות החטופים, שהם חלקו כאלה מדבקות ענקיות, וכאילו היה קטע של גם בתוך פורים אנחנו זוכרים את החטופים. וכאילו נורא חזק עלה לי, אני גם באמת כזה יום יום הולכת עם הסיכה של החטופים, ו... וכאילו מין עלה לי של, כאילו שזה קצת צריך להיות, כאילו, כמו שאתה אומר, צריך פשוט לחשוב, קודם כל לחשוב על זה, זאת אומרת, גם אני, בדיוק איזושהי מישהי בבית ספר שאלה אותי, למה את הולכת עם הסיכה הזאת? את לא עושה עם זה כלום. אמרתי לה, אבל חשוב לי לזכור, כאילו חשוב לי שזה יהיה במודעות שלי, נכון, אני כרגע לא עושה כלום, אבל חשוב לי שזה יהיה במודעות שלי, וחשוב לי שדרך זה שזה במודעות שלי, זה במודעות גם של מי שסביבי, ונראה לי כאילו שזה גם, כאילו שזה קצת העניין פה, כאילו ברגע שזה יהיה מספיק במודעות, אז זה יתחיל לדגדג אולי למישהו שם למעלה, אז זה כאילו משהו במובן הנגיד אקטיביסטי של זה, וגם ברמה הפשוטה כמורה ואשת חינוך ובן אדם, אני חושבת שיצאתי עם המון השראה, כאילו אני הרגשתי שאתה מצליח לאסוף אותי בשיחה הזאת, כאילו אתה מדבר על דברים נורא מטלטלים, אבל בצורה כל כך מוחזקת, כאילו אתה מדבר על כאב, אתה מדבר על זה, אבל משהו שהוא, ואתה מתאר את זה, זה קשור לתפקיד הזה של, אתה מבין שאתה צריך להחזיק את כל מי שעובד תחתיך ואיתך, וזה נשמע לי נורא נורא, זה תמיד נורא נורא קשה, כאילו מנהלים הם אנשים בגדול די מסכנים, אז על אחת כמה וכמה, בסיטואציה כזאת, אבל זה כן מאוד, לצד האוויר שאני אלקח תוך כדי השיחה, אז זה גם נותן הרבה אוויר, כאילו של גם איזה הכרת הטוב שיש אנשי חינוך ראויים שנמצאים במקומות האלה כדי לעשות העבודה החשובה הזאת, וכן, ומצטרפת לאיחול של איתמר.
תודה רבה על האירוח. רציתי להשתתף בפודקאסט בנסיבות אופטימיות וחיוביות אחרות, אבל זה עוד אנחנו נעשה בהמשך.
בדיוק, זה עוד יהיה באולפן, באולפן האמיתי, באיכות הקלטה וזה.
טוב, אז רגע לפני סיום, אני רציתי לשתף פה במשהו ממש ממש לא קשור לפרק החשוב הזה, אבל כן משהו מרגש שקורה גם... כתבתי על זה בקבוצת פייסבוק שלנו. אז בעצם רציתי להזמין את המאזינים שלנו להרצאה שאני מעביר בתל אביב, הרצאה חברתית פתוחה, בנושא שמעסיק אותי תכלס מאז הפרק שעשינו כאן שנה שעברה בפודקאסט, והוא בינה מלאכותית. עשינו פה פרק עם גילי רומן, אפשר לחזור אליו, אבל
קיצור, הנושא הזה, אני מבין שהוא הנושא הגדול הבא שצריכים להידרש אליו מבחינה חינוכית וערכית, ובניתי איזושהי הרצאה בנושא. זה קורה ביום שני, 8/4, בשעה 7:30 בערב, אז אני אצרף את כל הפרטים בקישור, ומי שרוצה מהמאזינים שלנו, ממש מוזמנים להירשם ולבוא ולהגיע. זה הרצאה בבר, בפלורנטין, תהיה אווירה ממש כיפית, ואני אשמח לראות אנשים מהפודקאסט. זהו.
אז אנחנו היינו חדר מורים, כיף שהייתם איתנו, ותודה רבה לנטע שהצטרף אלינו לדבר חינוך היום.
תודה לבית המחנכים, שותפים שלנו בהפקת הפודקאסט.
מוזמנים ומוזמנות להמשיך את השיח בקבוצת הפייסבוק שלנו.
ואני מרגיש שיצא פרק ממש חשוב, אז הפעם אני אבקש חבר'ה, נראה לי שיש הרבה ערך להפיץ את הפרק הזה. ממש, תחשבו על אנשים, תחשבו על קבוצות שראוי לשלוח את זה בהם, ובואו נתחבר גם לבקשה של נטע, ונעזור לאנשים לדעת מה קורה בצפון ושיהיה להם אכפת.
הפעם אני כאילו גם אגיד, רוב הפרקים שלנו באמת נוגעים יותר לאנשי חינוך, ופה זה מרגיש לי פרק שהוא חשוב לכולם. כאילו לא משנה מה אתה עושה, פשוט חשוב להבין מה קורה. אז אנחנו נהיה כאן שוב עם פרק חדש בקרוב, ובינתיים ממשיכים לעשות חינוך.
ביי ביי.